כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
התורה המרכזית, צפון הארץ בוער תחת אזעקות, ירי טילים וקטיושות ללא הפסקה מהבוקר. החיזבאללה טוענים כי ירו עשרות קטיושות וטילים לעבר יישובי הצפון. היום בין היתר כוחות צה"ל בצפון המשיכו לקיים תרגיל בסמוך לגבול, תרגיל שהתחיל בסוף השבוע, וככל הנראה התרגיל גם הופסק במהלך ירי הטילים הללו. עוד מעט נביא פרטים. צה"ל תקף מטרות רבות בדרום לבנון, גם משגרים של ירי טילים לפני שהטילים נורו חוסלו מן האוויר. עובדם יותר היום חיסלו כוחות חיל האוויר מפעלים לייצור אמצעי לחימה עבור החיזבאללה, ובמקביל ברצועת עזה נמשכת המלחמה. צהל פועל בתוככי העיר רפיח באזור הדרומי של העיר, בין היתר גם מגלה וחושף עוד מנהרות. היום הורשו מספר עיתונאים להגיע למנהרה שממנה חולצו בשבוע שעבר גופות החטופים. המנהרה הייתה מוסוות היטב, ומהתמונות עולה כי עד לא מזמן ממש שהו שם אנשי החמאס. ראש הממשלה נתניהו ערך היום סיור בגבול הצפון ברקע אחד הימים הבוערים ביותר מול החיזבאללה באזור. ראש הממשלה הצהיר בסיור הזה כי לישראל יש תוכניות מפורטות, יש דברים חשובים שאנחנו צריכים לעשות, ואפילו מפתיעות. לא נוכל לציין לוח זמנים, האויב רואה ומקשיב, אבל מי שיגלה אותם ראשון אלו יהיו אנשי החיזבאללה, אמר נתניהו. דובר צהל מעביר תדרוך לתקשורת הזרה ואומר, אנחנו יודעים שהחטופים נמצאים ברפיח, מטרת כניסתנו לרפיח היא לשחרר את החטופים ולהגיע אליהם. אלו מכם ששכחו כמה אכזרים וברברים אנשי החמאס, אמר דובר צהל. בואו תראו שוב את הסרטונים שמתפרסמים רק אתמול מהטבח הנורא. עוד פעילות ביטחונית רחבה בג'נין, עשרות מחבלים נפגעו, כמה מהם נהרגו, לפחות 10 מחבלים נורו וחוסלו על ידי כוחות צהל בג'נין. בצהריים היום התקיימה שם הלוויה המונית עם קריאות רבות לבצע פיגועים נגד ישראל. זה מה שקורה אצלנו בצפון, בדרום וביהודה ושומרון. בכפר חב"ד מסתיימת ממש בשעה זו הלווייתו הכואבת, שבה משתתפים מאות ואלפי בני אדם, הלווייתו של חלל צהל סרן ישראל יודקין, השם יקום דמו, תושב כפר חב"ד. עוד מעט נהיה עם עוד עניינים כאן במהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני שלמה פולק, בהפקה על ביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח ערב את המהדורה עם קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
אחד הימים, אולי שיא, נקרא לזה, גובה הלהבות של החיזבאללה בצפון. מהבוקר ירי רב, ירוטים גם בחלקם, כטב"מים, טילים, קטיושות, כל אזור הצפון בוער, וזה רק מתזכר אותנו שאנחנו שתי יממות לפני ל"ג בעומר.
כן, אפשר לקשור את זה להרבה מאוד דברים. גם זה קורה בתוך ביקורו של ראש הממשלה בצפון, וגם אחרי ביקורו של ראש הממשלה בצפון, וגם אחרי חיסול מאוד מוצלח שהיה לצהל היום בשמי דרום לבנון, כאשר מחסלים שם את ראש מערך הרקטות ואמצעי הלחימה של החיזבאללה, מאוד פוגע בהם, מאוד משמעותי מבחינתם. זאת נוסף לעוד כ10 חיסולים רק בשתי היממות האחרונות. אז אתה רואה באמת את השיגורים הרבים הללו, למעלה מ-50 רקטות וכטב"מים שמשוגרים לשטח ישראל, כמו שאמרת, רובם מיורטים, חלקם נופלים בשטחים פתוחים, אבל גם המסר הזה של ראש הממשלה לא די בו כדי להחזיר את התושבים. כשאני דווקא היום מצוחח עם התושבים במרחב הצפון, הם לא מתרשמים כל כך מהדברים של ראש הממשלה, אלא רוצים יותר לראות מתי אנחנו נוכל לחזור לבתינו. אומרים לי תושבים שם, אתה רואה מה שקורה בדרום, באזור עוטף עזה כבר למעלה מ-75% שחזרו לבתיהם, בסדרות זה קרוב ל-90%, ואנחנו מה יהיה עלינו? למור המלחמה שמה, אולי עם הצהרות היא טובה, אבל בפועל אתה רואה את המציאות בשטח כמו שהגדרת אותה בצורה נכונה. תשמע, הגדרת נכונה, זה ממש שלוש גזרות מלאות. ג'נין, חטיבה שלמה, מאות לוחמים שלוחמים שמה במשך 40 שעות, מחסלים שמה 11 מחבלים, מן הלכה מספרים מדויקים, 26 פצועים בקרב מחבלי החמאס והג'יהאד האסלאמי, עושים שם את ביתו של אחמד ברקת, שרצח את תושב חרמש, מאיר תמרי אשר יקום דמו, והם מביאים לכך שמוצאים הרבה מאוד כלי נשק מעבדות, ואז נעבור לדרום, אנחנו מדברים שם על פעילות מאוד עצימה, גם בג'באליה, בצפון הרצועה, גם בבית חנון, אתמול אפילו שם, הזכרת קודם את ההלוויה בכפר חבד, אני הייתי היום בהלוויה ברעננה, שם נקבר גם כן תושב העיר אמסלם, השם יקום דמו, ולפנות בוקר גם מובא במסוק לבית החולים הדסה בירושלים, עוד לוחם של צה"ל שנפצע באורח קשה בצפון הרצועה. אני מספר את הדברים האלה למאזינים כדי שיבינו, אנחנו במלחמה שם, במלוא העוצמה, וכמובן רפיח, עם חטיבת הנחל שהחלה את פעילותה שם, אנחנו שומעים היום את שר הביטחון שנמצא מול חופי עזה, וברקע, ברקע, ברקע, שתיים לפנות בוקר, החלטה של הקבינט, אנחנו מאשרים לכם להמשיך ולטפל בנושא החטופים. מקווה שזה
יצא לפועל. אכן, קובי פינקלר, תודה לך. אנחנו תודה גם לך. עם חזית בדרום, בצפון ובג'נין, וקובי מדווח לנו על חייל צהל שנפצע קשה, אז נאמר את שמו לרפואה שלמה, נבקש מכל המאזינים להתפלל לרפואתו. שמו של חייל לצהל שנפצע קשה כאמור, בצלאל צבי בן אורלי רבקה. במקרה, ככה אולי נאמר משהו אישי, שכן שגר ממש בסמוך אלינו, בחור חמד, ממש מגיע ככה להתפלל ולומד, ונפצע קשה, קיבל כדור בראש ומורדם, מונשם, עדיין לדעתי נמצא בניתוח ארוך מאז שעות הבוקר, בצלאל צבי בן אורלי רבקה, חייל צהל שזקוק לרחמי שמיים, בואו נתפלל לרפואתו. ומכאן אנחנו רוצים לעבור אל החטופים והחטופות בעיקר. שלומי ברגר, שלום.
שלום, ערב טוב.
אבא של אגם, אגם ברגר, ששולחת מתוך השבי של החמאס ברצועת עזה, שולחת אמונה וחיזוק לעם ישראל, עוד מעט נדבר גם על זה, אבל מתפרסם אתמול סרטון קשה לצפייה, לא אנושי. אנחנו לא נתאר למאזינים את הסיטואציה היא שפשוט נלקחות בשבי תצפיתניות תוך כדי אלימות וכולי, ואתם המשפחות רציתם לזעזע, לעורר את דעת הקהל גם כאן וגם הבינלאומית בעקבות הסרטון הזה. מה התגובות שאתם מקבלים היום?
קודם כל אנחנו מקבלים תגובות מכולם שיש להם זעזוע עמוק מהסרטון. אמרת שאתה לא רוצה בדיוק לתאר לצופים, אבל אני לא אחסוך מהצופים, או מהמאזינים יותר נכון. זה סרטון מהיום הראשון, מיום בעצם מהשביעי באוקטובר, שהוא הסרטה או מקטעים שחיברו, אוקיי, לסרטון, ולא הכל, שרואים בו רק את חמשת הצפיתניות שהיום נמצאות בשבי. במקור אני מזכיר, נלקחו שבע, הורים מגידי שוחררה, את נועה אהובה שלנו רצחו, שעוד מי שרצח אותה זה רופא בבית חולים שיפה, ונשארו חמשת הילדות האלה שהם בעצם
שהם אגם ברגר, לירי קצת, אלבג, דניאלה גלבוע, קרינה הרייב ונעמה לוי. אלו חמשת התצפתניות, אני לא יודע מה לומר, הגיבורות, אין מילים איך לתאר אותם.
אני יכול לתאר אותם. קודם כל זה ילדות בנות 19, ובמקביל לזה שהן ילדות בנות 19 הן גיבורות. נשארת הסרטון ורואה איך הן מנסות לדבר עם המחבלים, לנסות לנהל איזה שיח. ברגע הכי קשה שיש לילדות האלה בחיים, לנסות אולי לייצר איזה אמפתיה, איזה קשר, כי הם ראות בעיניים, אנחנו רואים אותם. על מה הן מסתכלות, אתה יודע? הן מסתכלות, 11 כן. חברות שלהם, ששוכבות במיגונית, מתות ומתבססות בה. זה מה שהן רואות מול העיניים, כי הן שם היו עזוקות, 2-3, הן מול המראה הזה. אז תבינו מה הילדות האלה ראו, הם בנס יצאו בחיים, עליהם נס, ששבר אותם בחיים, ממציאות קלות או קצת פחות קלות לחלקם, ופשוט ילדות גיבורות. וזה מה שרואים, רואים את גודל המחדל בסרטון הזה, מול 5 ילדות עם פיג'אמה, 10 מחבלים יושבים, קושרים אותם, מדברים אליהם בשפה גסה, מדברים על איך אפשר...
הדבר הכי מזעזע זה שהמחבלים על... מצאו זמן עכשיו גם להתפלל עם כל ה...
בדיוק, אמרתי, כן. זה בדיוק, גודל המחדל שמראה שאיך הם יושבים, מדברים, ואיזה נינוחות לשבת, לעשן סיגריה, להתפלל, כאילו צהל כן. הגדול לא מקוט בהם, ולצערי באמת ככה זה היה.
אחד הניסים הגדולים של השביעי באוקטובר, שלומי, אחד הניסים הגדולים בתוך כל התופת הזו, זה הנינוחות של המחבלים. ההשתהות, לקחו את הזמן, ישבו רגל על רגל בבתים של אנשים, הם לא התקדמו הלאה, הם לא חיפשו איך להסתער על אשקלון, ואיך הם פשוט, היה פה נס, הם פשוט לקחו את הזמן,
נכון.
בטמטום חסר הבנה, אבל לשמחתנו, הטמטום הזה הביא להצלת חיים של אלפים אחרים.
כן, כי אם אלה היו חכמים, אנחנו לא היינו בדיוק פה. זה כן. מזלנו.
כי זה המזל.
ואסור לנו להסתמך על המזל. לנו ברור. אסור להסתמך על המזל.
ברור, אני אומר, היה פה באמת נס גדול.
המזל שיחק לנו אסון גדול עם נס גדול. זה קרה ביחד. זה מה שאני חושב.
שלומי, אתה יודע שהיא אחת התצפתניות ששוחררו מהשבי, והעבירה לכם מסר מאגם, היא שומרת שם שבת, היא עם אמונה חזקה, מחזיקה מעמד, אבל זה כבר 229 ימים, זה כבר לא 100 ולא 150, אוטוטו שנה, זה בלתי נתפס. ואני שואל אותך כאבא, האם שאתה שומע שנכנסים לרפיח ופועלים בדרום רפיח, זה מעודד, זה לא מעודד, זה מה?
קודם כל אני אתן לך תיקום, לא תצפיתנית השתחררה, אלא ילדה בת 18,
כן, אגם, כן, כן. אזרחית, כן.
אגם, יחד עם משפחתה, ומסרה לנו שעת שלום מאגם שלנו, ומזל טוב למולדת שלי, זה היום השחרור שלה בעצם, ועוד מסרים שביניהם כמובן אגם חזקה ושומרת שבת, ומנסה לשמור על אמון. זה 230 יום היום, עוד יום עבר,
עוד
אנחנו
יום.
לא סופרים בימים, אנחנו סופרים בדקות, הם 330 אלף דקות, ואתם ראיתם סרטון של 3 דקות ו-10 שניות, והמצב הזה ממשיך. כאשר היינו בשביעי באוקטובר, השלוש דקות חבר'ה, זה 330 אלף דקות שהם בשבי, וזה החוויה היומיומית שלהם, הרגעית שלהם, כל הזמן תחת אימה, תחת סכנת חיים, אז נכנסים לרפיח, ונכנסים לחאן יונס, ונכנסו לפה והלכו לשם, העסק הזה לוקח יותר מדי זמן, לקבל החלטות.
כן, אבל אתה יודע, מתברר שהחמאס לא באמת רוצה עסקה. הוא לא באמת רוצה עסקה, בוא. הלכו, חזרו, נתנו, התפשרו, הסכימו, אוקיי, כמעט דיברו על הפסקת הלחימה. לא, הוא בסוף לא, הוא חוזר בו מכל ה... אנחנו מנהלים פה שיח מול מנובלים רוצחים, שהם לא יודעים, גם במסע ומתן אתה לא יכול לדבר איתם.
א', חמאס, בשביל שהתחיל לדבר, היה צריך להוריד אותו על הברכיים, ולראיה, המהלך הראשון היה במהלך מלחמתי, כל אחד טוען אחרת עם כמה זה השפיע או לא השפיע, והביא אותו לשולחן המסע ומתן. אני חלילה לא אומר שלא צריך לעשות לחץ צבאי, להפך, אני אומר, תעשו לחץ צבאי, לא כל. שיש עכשיו הרבה כוחות. את הלחץ הזה שאנחנו רואים, צריך לעשות לאורך הדרך. ואנחנו לצערי נכנסנו לנמנום ולדשדוש של מספר חודשים. העצימות, חודשים שהלחימה הייתה נקודתית ולא עצימה, זה גרירת רגליים. אם הייתה פה לחימה עוצמתית, ללא פשרות, הייתי בעצם, לא היינו מנהלים את השיחות האלה, לא היינו מתראיינים. המשפחות הישבות בבית כאילו יודעות שמדינת ישראל עושה הכל ומפעילה את כל היכולות וכל הכוחות, אבל זה לא כך. ובגלל שזה לא כך, הגענו לאן שהגענו, שאחרי 8 חודשים, חמאס מרשה לעצמו להציב תנאים, ומה מתאים לו ומה לא מתאים לו. ולגבי עסקה, אף אחד מאיתנו לא מעורה בדיוק בפרטי העסקאות. אבל יש עסקה, והיא עסקה גרועה, ואני יכול לספר לך עוד שבועיים, גרועה, כי זה רק הולך ונהיה גרוע. במעבר, בעסקת שליט התחלנו לדעתי עם 300, וסיימנו מעל 1,000, משכנו וגררנו והאמנו ורצינו, ושילמנו מיום ליום מחיר יותר יקר. אז אי אפשר להגיד, אין עסקה, לא רוצים. יש עסקה, היא גרועה, האם מישהו חושב שלילדה שלי ולאנשים אחרים יש מחיר? האם מישהו חושב האם כדאי לשלם את המחיר? מה זה הפסקת לחימה? תארי, הנינים שלי ילחמו כנראה עם הישמעאלים האלה, כי מהם לא נראה שום דבר. אז תהיה פאוזה זמנית, יהיה עצירה זמנית, יחזרו הילדים היקרים שלך, ותהיו בטוחים כולם. שיתנו לנו את כל הסיבות להמשיך באירוע הזה, והאירוע הזה הרי יימשך שנים. אז שאף אחד לא יספר לי על הפסקת לחימה, ושיקרה משהו, חבר'ה, זה שנים. אבל מה הבעיה? שלילדה שלי אין שנים.
נכון.
אין לה שנים. אין לה שנים. גם את הזמן שהיא כבר נמצאת שם, היא לא יכולה להיות שם.
אתה יודע, יש לי שאלה קשה.
מישהו שוכח את זה. כאילו,
שאלה מאוד קשה לשאול אותך כהורה. אבל זאת בסוף השאלה שצריכה להישאל. האם אתם אתה יודע, בוא נשאל את זה אחרת. אם יש עסקה שכוללת חלק מהחטופים ולא את כולם, אתה מאנשים שאומר או כולם או כלום?
לא, כי הכל או כלום זה אימור שאומר בוא נוותר על כולם ומה יהיה. עסקאות ראינו מדרך הטבע, ממסע ומתן ועסקאות חלקיות בסוף מובילות קדימה. האם לא נציל אף אחד כי אולי לא נצליח להציל את כולם, זה דילמה, אבל אני חושב...
כי יש כאלה שטוענים שאם לא מביאים את כולם אלא רק חלק, אנחנו ניכנס פה לאירוע רון הרד של עשרות אנשים שיעלמו וזה ייגמר ויעברו שנים ולך תדע מה יקרה. גלעד שליט היה שם 5 שנים, בוא נזכר.
אז בוא, אני חושב שלכולנו ברור, כדי שנקבל את כולם, נצטרך לעצור את הלחימה. אם מישהו לא מסכים איתי הוא יכול להגיד, אבל ברור... שסינואר לא ישחרר את כולם, כולל הגופות, אם הלחימה לא תיעצר. אלא כן, נהרוג אותו ואולי יקרה משהו אחר, ואני קצת סקפטי לגבי האירוע הזה. אז בסוף הלחימה תיעצר, נצטרך לעצור אותה, וזה יהיה כתנאי להחזרה של כולם. מתישהו זה יקרה? האם בנקודת זמן הזאת, שאנחנו לא יודעים מה תהיה, כולם ישרדו עד אז? הילדות האלה, הגברים, הפצועים שלנו? חבר'ה, צריך להביא את מי שאפשר הביתה.
פדיון שבועים, המצווה הכי חשובה וראשונה במעלה. ורק לחשוב מה עובר על כל חטוף, על כל חטופה ב-230 יום האלה, יום ולילה. כמו שאמרת, אם נספור את הדקות, אז זה בכלל בלתי נתפס. קשה לחשוב על זה, קשה להיות במקום הזה, וצריך לעשות הכל כדי לראות ולהביא אותם הביתה.
ולעשות הכל, להביא את כולם. אבל אני חושב שללכת לוואן שוט של עסקה, כולם מסכימים שזה על סף הבלתי אפשרי, כי זה דורש מישראל היום. להגיד אני מפסיק, אני עוצר, וזה לא עובר בגרון. אז חבר'ה, אפשר לעשות עסקה חלקית, לשחרר את מי שאפשר, לקוות שזה ימשיך פריצת הדרך, אנחנו ננצח, זה ברור לי. אנחנו רוצים את אמיצים, ולא בושה, ואין פחד להגיד בוא נעצור. כי ידידיי, אחרי שכולם יחזרו, כל התירוצים להמשיך יקרו. אז אנחנו הולכים להילחם פה שנים, אף אחד לא עוצר פה כלום. שיהיה ברור לכולם, אף אחד פה לא מוותר על מה שקרה, אבל צריך להחזיר את הילדים הביתה. התקומה של מדינת ישראל, קודם כל, זה להביא אתם הביתה.
כן.
שאנחנו נסתכל להם בעיניים, יגידו, עשינו הכל והבאנו אתכם. לא להפקיר אותם לגרו. פעם שנייה ושלישית, כי אולי מישהו לא פה ואמר ככה. שכולם התנהגו בהנהגה. רגע, מסר אחד אחרון. המסר להנהגה. חבר'ה, אתם תעשו את הכל ותנהגו, שמע המשימה, שהמשימה הכי חשובה, ולהביא אותם קודם כל. אף אחד שלא יסתכל על היום שאחרי מה קורה איתו בקטע הפוליטי, ומה יהיה ומה יגידו. אם אתם תסתכלו ככה, מנהיגנו, כנראה שאף אחד לא יבוא הביתה. יום יצין, קבלו החלטה אמיצה ותעשו את הדבר הנכון. זה מה שאני אומר.
שלומי ברגר, אביה של אגם ברגר, שאנחנו מפה מאחלים לה רפואה שלמה, שתישאר חזקה ושתחזור מהר, בריאה, ואם היא שומרת שבת, אז יש לה באמת הרבה מאוד זכויות שישמרו עליה, ואנחנו מחזקים אתכם. שלומי, תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה.
כן, זה הסיפור, כמה קשה. עכשיו אנחנו עוברים ללג בעומר, איתנו לקו הרב יוסי דייט, שלום.
ערב טוב ומבורך.
פרויקטור מירון, למרות שהשנה אין מירון, אבל יש הילולה. אז בואו נחדד, נעשה ככה הפרדה בין אירוע הילולה, שלא קורה במירון, אבל מתרחש, לבין הסיפור במירון. רק היום קיבלנו תזכורת של מאות טילים לעבר אזור מירון והצפון, שלמה כל כך מסוכן השנה להיות שם. אז בואו תעשה לנו סדר. מה יש, מה כן, מה עושים?
דבר ראשון, יש עצב גדול. זה דבר ראשון. עצוב להיות במירון, עצוב להתעסק, אתה יודע, אנחנו רגילים לעשות אירועים שמחים, וחשב כשהתחלנו לטפל בנושא של מירון השנה, גם שאנחנו נזכה להגיע לאירוע שמח. אנחנו נמצאים כבר כ-230 יום מתחילת המלחמה, וכשהתחלנו לטפל במירון באזור חנוכה, סוף דצמבר, אף פעם לא חשבנו שאנחנו נגיע למצב שבלג בעומר אנחנו עדיין נהיה במצב של לחימה, שלמעלה מ-100,000 תושבים בצפון עדיין לא נמצאים בביתם, ושאר מירון מתווח כמעט כל יום או כל יומיים מתווח, ולא נוכל לעשות פה אירוע שמח. אני רק חושב איפה היינו פה בשנה שעברה, בשעה הזו, או בזמן הזה, כמה אלפים, עשרות אלפים היו בער, או לפני ההילולה, מזה החנות שמחות וזה, ואתה עכשיו מסתובב במירון, ואתה נמצא תחת חרדה, ומה שאתה רואה זה מסעיות גדולות פורקות מיגוניות, ואתה רואה את החרדה שיש לכל אחד שמתעסק בתפקיד, חס וחלילה שלא נגיע למצב של אזעקה או נפילה או משהו כזה, ושמישהו חס וחלילה ינזק. ואנחנו נמצאים באיזה משהו של הבלתי נודע, רב על הנודע, ואתה צריך לעשות גם את זה, אין מה לעשות. למרות שאני אומר לך, התפקיד שלנו באמת לא זה התפקיד. התפקיד שלנו היה לעשות הילולה שמחה, הילולה שבאים אנשים להודות אצל רבי שמעון, לבקש ישועות, להודות, לשמוח, הכל ביחד. והנה אנחנו נמצאים באירוע שבאמת, אתה רואה פה אנשים שמסתובבים עם חששות מאוד מאוד גדולים. ואתה צריך לעשות אירוע שבו ההדלקה של האדמו"ר מבויאן, שכל שנה היא הייתה ההתחלה של חגיגות ל"ג בעומר, שבו האדמו"ר מבויאן היה עולה בשעה 8:30 ומדליק את ההדלקה על גג הציון.
מדליק את ההדלקות בכל העולם היהודי.
נכון. ואז כל העולם היהודי היה פוצח בשיר הנודע בר יוחאי ועומר המקי, ואני לא צריך להגיד לך איזה חגיגות, כל מי שהיה פה זוכר את החשמל שיש פה. ותחשוב שהשנה אנחנו נצטרך לעמוד לו עלינו במוצאי שבת, כשהשעה אנחנו לא יודעים את השעה המדויקת מתי זה יהיה. והאדמור עם עניין אנשים או כ-30 אנשים שיהיו בסך הכל באזור, ידליק את המדורה. זה עצוב. נכון שיהיו חגיגות ברחבי הארץ, נכון שבמקומות
כן, אבל עדיין מירון בלג בעומר בשממה כזו, גם בקורונה היו יותר אנשים.
נכון, נכון, גם בקורונה היו יותר אנשים. אני אומר לך, כשאתה, ואני חייב לומר לך, צריך להיות פה פעם אחת כשיש נפילות, ולשמוע את הבומים שיש פה, את הרעד שתופס אותך, זה פשוט מפחיד. אני יכול לומר לך שאני הייתי פה אתמול בלילה בשעה 8:30, עברתי לאור הגנוז, עברתי דרך המושב באור הגנוז, והיה איזה כניסה של קדבם והתפוצצות שלו באזור. אם אתה היית שומע את הבומבה, פגשנו ילד שעבר במקום, בחור בן 15, נכנס לבית שלנו, והוא תושב המקום של אור הגנוז. הילד היה חיוור, אני לא ראיתי את הצבע הזה בחיים מפחד, וזה מישהו שחי את זה,
לא
שומע את זה. אני אומר לך, ולחשוב שהיום בבוקר, היום במשך היום היה פה מאות נפילות, ואני לא אומר את זה חס וחלילה בשביל להפחיד אנשים. אני אומר את זה כי באמת, רבותיי, זה מסוכן.
זאת המציאות הכואבת.
זאת המציאות, והאנשים שטיפלו בהילולה, האנשים במשטרה, האנשים שעושים את ההילולה היו שמחים שיהיה הילולה, לא לעשות הילולה הרבה יותר קשה מאשר לעשות הילולה. המשטרה כל כולה, כל הפיקוד הבכיר של המשטרה ביחד איתנו שעובדים כבר חודשים, לא חשבו לרגע שאנחנו נהיה בסיטואציה הכאובה הזאת שבה אנחנו עומדים וצריכים לסגור את שערי מירון. וכאן אני חייב גם להודות למשטרה על כך שהם השכילו להבין שלא יהיה מצב שבו הציון יהיה סגור. בקורונה, להזכיר לך, הציון נסגר הרמטית, הלחימו את השערים. כאן המשטרה שיתפה איתנו פעולה, מפקד המחוז שיתף איתנו פעולה, והבין שאין מצב שאין בציון כל זמן נתון 30 אנשים שיושבים, אומרים תהילים, לומדים זוהר.
ובוא נאמר שה-30 אנשים האלה זה לא כל מיני בעלי פרוטקציות וכל מיני, זה תושבי המקום.
לא, אנחנו מדברים על האנשים מהמושב, אנחנו מדברים, הוחלט שזה אנשים שנעשה הגרלה, מי שניהל את זה ביצעו בצורה מסודרת, הוועד המקומי העביר את הרשימות, בחרו בדיוק איך עושים את זה, מה עושים את זה, וזה נעשה על ידי אנשים מהמקום. אני מקווה שבאמת נצליח, אתה יודע. אנחנו יכולים לעשות את ההכנות.
כן, עושים השתדלות ועושים את מה שצריך.
אבל אנחנו צריכים את השיתוף פעולה של הציבור. בסופו של דבר, תשמע, אם יגיעו לפה אנשים בדרכים לא דרכים, ויכנסו מדרכים לא סלולות, ויכנסו מהוודיות, ויכנסו מהערים מסביב, שאני אומר, דעו לכם, המקומות האלה הם המקומות המסוכנים ביותר. שם, זה נקרא נפילות.
שם נופלים הטילים, אגב, שם הם נירוטים.
שם נופלים הטילים, במקומות האלה. ולא
רק נאמר גם לציבור שיבינו שהחיזבאללה יורד טילים ומערכת כיפת ברזל מזהה שהטיל הולך ליפול באיזה הר בין מירון לצפת או באיזה מקום שומם, באיזה יער, היא לא מיירת את הטיל הזה. הטיל הזה הולך ונופל. עכשיו כל החכמולוגים האלה שיעשו את הדרך של ודי נחל עמוד מצפת למירון ויחשבו שהנה הם יגיעו לרשבי
או מבית ג'אן או מכל, יש מכמה כיוונים
ביקוח נפש, מצווה באה בעבירה. פשוט, כן, אין מה לומר, סכנת נפשות, שלא נדע, שלא יהיה איזה חלילה, והם רואים הכל, והם יודעים הכל, ויש מזלטים, ויש טילים מכוונים. אני לא רוצה לפתוח פה איפה נפלו ומה נפלו, כי יש תנזור על חלק מהדברים. אבל זה לא סתם השנה שזה המתכונת של מירון.
אני אומר באמת לאנשים, תדעו לכם, אנחנו עושים את זה פה בכאב גדול. אני אומר לך, אבי, אנחנו מסתובבים
בוודאי,
במירון.
בוודאי,
זה לפקוט, מהמצב. ואני גם, אני מגיע גם מפעם לפעם בימים האחרונים גם לירושלים. אני פוגש את רוב האנשים ובאמת מבינים את זה בכאבים, כואבים את הכאב הזה. אבל יש גם אנשים שאתה יודע, חייבים להכניס את הציניות או את כל הדברים האלה ולהגיד לא, ולהתחיל עם כל החכמולוגיה. אני אומר רבותיי, זה לא הזמן. בואו באמת, מדובר בחיי אדם. בואו לא נתחכם. בואו נשים את כל הציניות. בואו נשים את כל הבדיחות הלא ראויות, נשים אותם בצד, ואנחנו נבין שמדובר בחיי אדם. מדובר במשימה שאומנם אנחנו עושים אותה, תאמין לי, הייתי שמח לא להיות בסיטואציה.
כמה שניות יש למצוא מרחב מוגן במירון? 15, נכון?
בין 15 ל-30 שניות יש לך אפשרות, ויש גם לפעמים, שאתה אין התראה בכלל.
אין התראה, נופל, בום, בלי שאלות.
בשבוע שעבר בנפילת הכתב"ם, בצומת גולני, לא הייתה התראה. לא הייתה התראה. זה כתב"ם שנסע בתוך תחומי מדינת ישראל, נסע קילומטרים רבים, קרוב ל-30 ומשהו קילומטר, ולא הייתה שום התראה לו. תחשוב
כן, על מה מדובר. והכתבאמים האלה, אתם שומעים את המילה הזאת, כתבאם, זה כלי טייס בלתי מאויש, בלתי מזוהה. הם רואים, יושבים שם בחיזבאללה, הם רואים מה הוא מצלם, הוא לא סתם נופל איפה שבא לו, פתאום מתפוצץ. הוא מכוון לנקודות ספציפיות, הם רואים שיש אנשים, חיילים או אזרחים, ושם הם מפילים אותו. עכשיו, יש כתבאם חדש לחיזבאללה, שהוא לא נופל, הוא פשוט יורה שתי טילים קטנים, מחכה באוויר איזה 5 דקות, באים כוחות חילוץ, הם רואים את הכל במצלמה, באים כוחות חילוץ, ואז הוא מפיל את עצמו על הכוחות האלה. זה משהו חדש שהיה עכשיו בשבוע האחרון.
שנכנסים ומצלמים את מה שקורה. הם גם יודעים כל מה שקורה פה. הם גם יודעים בכל מקום איפה מתכנסים ומה מתכנסים. ולכן אני אומר, זאת ההזדמנות שלנו לפנות לציבור. רבותיי, אנחנו יודעים מה זה לג בעומר. בואו לא ניתן שם.
הרב דייץ', בוא נדבר על החלק הכן שמח.
אני רוצה רק לסיים בחלק השמח. בואו חס וחלילה לא נהפוך את המקום הזה למקום של התגוששות.
כבר היה שם אסון אחד.
למקום של התגוששות, אם זה יהפוך למקום של התגוששות, אנחנו פוגעים בהילולה, אנחנו פוגעים בשמחה, אנחנו פוגעים במעט שמחה שאנחנו יכולים להשאיר במקום, אנחנו נפגע בזה.
כן.
וחבל, תעזרו לנו לכל
המקום אוקיי.
שאנשים...
אירוע מרכזי קורה ומתרחש בשמעון הצדיק בירושלים, ושם אתם...
יש אירוע בשמעון הצדיק, ששם אמור להתחיל בהדלקה של הרב הראשי, הרב יצחק יוסף, באמצעת השבת, ולאחר מכן אמורה להיות שם הדלקה המונית, נראה לי ישיבת אורייטה, ולאחר מכן בבוקר יש שם את ההדלקה של האדמו"ר מקרלין, ואחר כך, אם אני לא טועה, אני לא יודע מה נסגר סופית, היה אמור להיות שם בנעילה, היה אמור להיות האדמו"ר מרחמסטריבקה, אבל גם שם בשמעון הצדיק הכשירו שטחים כדי שהמונים יגיעו לשם ויוכלו לעשות את החלקה ולשמור על המסורת רבת השנים לאיפה ללכת. ואני אומר, במרחק משם, במרחק משמעון הצדיק, יש את ההדלקה של הרב שכטר בכיכר זקס בזביב, יש את ההדלקה של תולדות אהרון ברחוב שבטי ישראל, יש את ההדלקה של הרב בידרמן בבית שמש, יש את במוצאי, כנראה שהרב בידרמן עושה, במוצאי ל"ג בעומר, עושה גם כן אירוע בירושלים.
ויש בכל הארץ, בכל קהילה וקהילה, בכל מקום ומקום, ברגע שלא עולים למירון, אז אפשר גם לעשות הדלקה בחצר, בקהילה, בשכונה.
רוב האדמו"רים עשו השנה את התשעים שלהם ביום, כדי שאנשים יוכלו להיות. כך שיש איפה לקבל,
איפה לתרום משהו קצת, לקבל מרב שמעון.
איפה לקבל, איפה להוציא את השמחה, איפה לקבל את השמחה, ואיפה לבקש ישועות. אנחנו יודעים כמה עם ישראל זקוק לישועות.
זכותו תגן עלינו ובעדינו, רבי שמעון בר יוחאי, אדוננו רבי שמעון בר יוחאי, בשנה הזו יותר מאי פעם, תמיד צריך, אבל הנה, אנחנו רואים לנגד עינינו את המציאות הקשה והכואבת הזו.
ושנזכה שלא תצא מכשול מתחת ידינו.
הרב יוסי דייץ.
שנקדש שם שמיים, שיהיה ישועות לעם ישראל.
ישר כוח על כל הפעילות שלך בחודשים הרבים האחרונים במשימה הזו. גם הכנתם הילולה במירון, אמנם לא יצא לפועל, אבל הזכויות של העבודה על כל ההילולה הזו יעמדו לימינך תמיד. תודה רבה.
לימיני ולימין השר פרוש.
נכון, נכון. השר הרב מאיר פרוש, השר ירושלים.
האחריות היא בסופו של דבר עליו, צריך לזכור את זה. ולכן צריך גם לשאת תפילה שלא תצא תקלה מתחת ידינו.
אמן. תודה רבה. בשורות טובות. פרסומת.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו איתנו הפרשנים יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום. שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
ערב טוב, ברוך השם. ערב ל"ג בעומר.
ערב ל"ג בעומר.
חבר, כן. חבר מעוטף עזה, מה שלומך? הוא אמר לי רע, ברוך השם. אז אני תשובה טובה בזמנים כאלה.
כן.
טוב, בכל זאת אנחנו בתוך סיטואציה בלתי נתפסת, והצפון ממש בוער היום. ג'נין, אנחנו ככה ממעטים לשמוע על מה שקורה שם, אבל מלחמה אמיתית גם שם. בדרום מלחמה אמיתית בכל רצועת עזה, ושאתה מסתכל על ההנהגה ועל הפוליטיקאים, כאילו בפלנטה אחרת, יעקב.
נכון, תראה, ציינת שיש בצפון ויש בדרום, יש במרכז, ויש גם יש במערכת הפוליטית, ומי שזרק את כיסם האש האחרון למדורה זה בני גנץ, שהודיע שהוא ידרוש להקים ועדת חקירה לשביב באוקטובר. אגב, לגנץ שלנו יש נטייה לדרוש ועדות חקירה לאסונות שהיו בזמן שהוא לא היה, כמו למשל באסון מירון ותשפ"א, ועכשיו הוא דורש ועדת חקירה. כמובן שהוא לא דורש ועדת חקירה למחדלי הניהול המלחמה, כמו שאמרת, שבעה חודשים ושום דבר לא מתקדם, כי הוא עצמו חלק מקבינט המלחמה. אני מקווה ש...
אולי ועדת חקירה למי שמינה את כל ה... בוועדת חקירה למי שמינה את כל הקצונה, את ראש
המטכ"ל. נכון, כמו שאבי אמר, האש בוערת מכל הכיוונים, אבל בחיים הפוליטיים כבר התרגלו לזה, אתה יודע, הם מתרגלים לכל דבר, החיים ממשיכים, וגם האש הפוליטית בוערת, וזה אומר שגנץ בערך באזור קצת לפני שבועות שאני מתכונן כבר אלי לפרוש.
כן.
אגב, מי שהיה בכנסת השבוע, מצד אחד אתה רואה באמת את בני משפחות החטופים, שזה מחזה קורע לב, אי אפשר לומר חצי מילה רע אפילו, אפשר להבין אותה. מצד שני, אתה רואה כאילו כלום לא השתנה. במה אנשים עסוקים, כל מיני דילים ובחישות והסקנים. עולם מנותק לגמרי. והביטוי הכי סוריאליסטי היה בישיבת סיעת הליכוד. הגיעו לשם, עכשיו ביבי נמנע מלתקוף במישרין את גלנט, בגלל שהוא זוכר מה היה לו בפעם הקודמת. וכל הפרוקסי שלו תקפו את גלנט, שמצדו לו תמן ידיו בצלחת, קרא לברכת שקרן ואחרים, ואז פתאום אתה רואה שהם עוברים לדבר, וזה ממחיש לך על הצווי המעצר הבינלאומיים. זאת אומרת, יש לנו באמת מדינה בוערת, במלוא מובן המילה, עם גדוד הצפון, והפוליטיקאים ממשיכים להתעסק במה שהם התעסקו לפני השביעי באוקטובר. זה הסיפור, מדברים על נתניהו, זה בסוף כל המערכת הפוליטית, מגדול ועד קטון, בזה הם מתעסקים, זה מה שמשיג אתם במרבית שעות היממה. כאילו כלום לא קרה, וזו הטרגדיה של כולנו. יש לך הנהגה מנותקת, שעסוקה במה שהייתה עסוקה לפני, שמדברת באותו שיח, וזה משליך על המדינה, על המדינה כולה, וזה לא פלא שככה אנחנו נראים.
אגב, הזכרת אבי את צווי הבית הדין, צווי המעצר.
הבינלאומים.
עוד מעניין הבינלאומים, עוד מעניין שהצווים האלה הוצאו נגד נתניהו וגלן, בשעה שכל החלטה מאז תחילת המלחמה ועד עכשיו, על מה מאשימים אותנו בהאג, לא על מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, אלא מי השמיני ואילך, גם תצטרף לממשלה קמים, אחר כך אין החלטה שהוא לא שותף אליה, לא הפצצות פה ולא בניית ציוד הומניטרי וכל מה שאתה רוצה, אבל
טוב, הוא לא בתפקיד רשמי של שר ביטחון, והוא לא בתפקיד רשמי של ראש ממשלה.
לא משנה, הוא חבר בקבינט, ואחריות היא עליו.
אז גם אייזנקוט,
אלא מה, כמו שאמרנו כל הזמן, שיות שהוא נציג של הממשל האמריקאי בזה, ולממשל האמריקאי יש עניין,
יש לו חסינות.
זה מפעיל לחץ לישראל, ויש לנו גם מחר דיון לא פחות חשוב, צווים על הפסקת המלחמה, או ברפיח, או בכל עזה, ולא במקרה, דובר צהל יצא היום בהודעה, שיש הרבה חטופים ברפיח, אולי זה יעזור לשופטים בהאג להחליט שלא לעצור את זה, זה לא יעזור, אלה הצווים שיוצאים בידיעה ברורה של ארצות הברית, וזה ישמש עלינו כמנוף לחץ, להגיע לעסקה, לא שאנחנו...
אגב, הסיפור האמריקאי, ביידן ואנשי הממשל שלו, זה עוד סיפור בפני עצמו שצריך עוד להיבדק ולהיחקר, אבל הסיטואציה הזויה. כלומר, בתקשורת אתה שומע מהם מסרים שאנחנו עם ישראל ואנחנו עם ישראל, בכל מה שקשור לקבלת ההחלטות. הלחץ האמריקאי הוא בלתי נתפס, עד כדי דרישה לעצירת המלחמה כאן והרגע ועכשיו, ולא משנה מה המחיר, וכל זה בשביל שלוש מדינות באמריקה שביידן מתקשה לנצח שם.
אני רוצה לתת תובנה אחרת ששמעתי דווקא ממישהו שיושב בקבינט, לא אגיד בקבינט המלחמה כדי לא להסגיר, והוא אומר, תסתכל על זה מזווית אחרת, בלי לסנגר יותר מדי על ביידן.
כן.
הביקורת מוצדקת, הוא אומר, תראה, בעצם אני אומר במילים שלי, אומר ביידן לנתניהו, נתתי לך 7.5 חודשים, יכלת לעשות מה שאתה רוצה. מה שלא עשית כבר לא תעשה. כולנו מבינים שאף אחד לא מחכה במנהרות רפיח, החטופים כנראה כבר במקומות מסתור אחרים, ובטח שסינבר לא מחכה. אומר, יש לי עוד 6 חודשים עכשיו בבחירות. אתה לא תצליח בשישה חודשים האלה לעשות מה שלא עשית עד עכשיו, אז שחרר, לך לעסקה עם סעודיה בצורה אחרת, ותן לי לנצח מערכת בחירות. כולם מבינים הרי שהוא, פשוט ביידן יפסיד את הבחירות.
בקיצור, אתה אומר שתי ועדות חקירה, אחד על מה שקרה עד השביעי באוקטובר, וועדת חקירה נוספת על ניהול המלחמה, זה אולי יפתור פה את כל התמונה הזו. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה, שבת שלום לכם, להתראות.
שבת שלום, שבת טובות.
אנחנו עכשיו עם סגן תפסר טל וולבוביץ', שלום לך.
ערב טוב.
שלום לך. כן, ראשת ענף הסברה בכבאות והצלה. אנחנו מדברים על לג בעומר, החל ממוצאי שבת מדורות לג בעומר, ומדורות בדרך כלל זה דבר מסוכן.
נכון. אז באמת השנה גם בנוסף נציב כבאות והצלה רב תפסר אייל כספי הוציא צו שבעצם אוסר הדלקת אש ברחבי הארץ בשל תנאי קיצון שעלולים להתפתח, אבל מתיר להדליק מדורות במקומות שהרשות המקומית הכשירה ומתירה בפיקוח של הכבאות. ואנחנו באמת קוראים לציבור השנה, אתם יודעים, כולנו מבינים שאנחנו נמצאים גם במצב שהוא מיוחד, וצריך באמת, חווינו מספיק דברים, כל כך הרבה אסונות.
לא צריך להוסיף על האסונות, אין צורך.
נכון, בדיוק, צריך למנוע את מה שאנחנו יכולים למנוע, וגם אם מדליקים, אז באמת מה שחשוב לנו להגיד, באמת גם להורים, לא להשאיר את הילדים ליד המדורה רגע לבד.
אז מה עם הכללים? קודם כל, באזורי חורש, אזורי יער, אזורים כאלה, לא מדליקים מדורות, נקודה. עכשיו, מדורות שמדליקים בצורה מפוקחת, מבוקרת, או במתקן עירוני, או בשטח עירוני שמתאים לזה, גם שם, מה עם הכללים? צריך להיות מבוגר אחראי כמובן, וצריך להיות אמצעי כיבוי באזור?
אז קודם כל, רק באמת, כמו שאתה אמרת, בצורה מדויקת, לעשות את זה במקומות שהרשות הכשירה, זה אומר שזה מקומות שבדרך כלל מחוקים מחוטי חשמל, מיער, מחורש, אין שיחים שיכולים להביא לפוטנציאל של שריפות, לתחום את המדורה באבנים, לא לעשות מדורות ומערומים עץ גבוהים, לעשות את המדורות קטנות, בהשגחת ההורים, והכי חשוב זה כמובן כשמסיימים לוודא שיש איזשהו שני דלי מים או אמצעי כיבוי, ולא להשאיר את האש לא מכובד, לוודא את הכיבוי. אגב, רק להגיד, ב-2000, הרבה פעמים, אני בדיוק היום הייתה לנו ערכת מצב עם נציב הכבאות, ובדרך כלל מהנתונים שלנו של הכבאות, הרבה פעמים רוב השריפות הן מגיעות מיד אחרי הדלקות האלה, אחרי בימים של החלק בעומר, שאנשים לא מכבים את
השריפות שצריך.
משאריות שנשארות בשטח, וזה מאוד מסוכן. אז אנחנו באמת מבקשים, תעזרו לנו למערך הכיבוי, לכוחות המשטרה, באמת לחגוג, אני קוראת לכולם לחגוג.
ואם בכל זאת, חלילה, קורה משהו, לא להיות חכמולוגים, ולא לנסות להשתלט על האש, ולא, תמיד יש את כיבוי האש, מחייגים, מקבלים הדרכה, הוראות, מתרחקים ממקום הסכנה, לפעמים אנשים עם כוונות טובות, יוצרים לפעמים סיטואציות בעייתיות. פשוט, רבותיי, אנחנו אנשים מבוגרים, לנהל את זה בצורה בוגרת, מסודרת ובטוחה, חיי אדם קודמים להכל. אז שיעבור בשלום.
אני רק אזכיר את המספר של הכבאות, באמת לחייג 102 ללוחמי האש, אנחנו זמינים בשבילכם גם ביום וגם בלילה, מוכנים לשרת את הציבור, אם בכל מקרה שצריך אותנו, חייגו אלינו ומיד נגיע.
כל הכבוד לכם. סגנית אפשר, טל וולובוביץ', תודה רבה.
תודה רבה וחג שמח.
חג שמח, ראש ענף ההסברה בכבאות והצלה, פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לקראת סיום התוכנית של סוף השבוע הזה, עם הרב יוסף שווינגר, שלום וערב טוב. הרב רפי מנת מצטרף אלינו הערב, שלום הרב מנת.
ערב טוב.
ערב טוב. הרב שווינגר, אתה ותיק, איך אתה רואה את סוף השבוע הזה? אנחנו אחרי שבוע מלחמה, לפני ל"ג בעומר, מירון שומם, והמקום הזה הוא חלק מהחיים שלך, צריך לומר.
בהחלט. אני שמעתי את הרעיון המצמרר עם האבא של החטופה, גם עלו במחשבתי הפסוקים של וחרה אפי בו ביום ועזבתים והסתרתי פניי מהם ומצאו רבות רעות רבות וצרות על כן כי אין אלוקי בקרבי ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ועל כל הרע אשר עשה כי פניי לאלוקים אחרים. אנחנו ראינו בשביל לאוקטובר אסתר פנים שאין כדוגמתו, מחפשים ועדות חקירה, זה נרדם, זה רפורמה משפטית. רואים פה ממש בעליל איך שהקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו ביום ההוא. ואנחנו כיהודים חרדים שרואים כזה מצב, דבר ראשון צריכים להתעורר ולראות למה מצאונו הצרות האלה. איך אמר רב ישראל סלנטר? שמישהו רופף בסדר מוסר בקובנה, אז יהודי בצרפת מדליק אור בשבת. אנחנו לא צריכים, אנחנו כחובשי כיפות, כבני ישיבות, לא צריכים לחפש את כל השטויות האחרות, שהמגד הזה והזה, זה הכל מסביב. למה הקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו מאיתנו באותו יום? ואותו אסתרפונים אנחנו רואים גם עכשיו לקראת מה שיהיה במוצאי שבת. למה הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לנו להגיע לרב שימן, כמו שנהגו מאות אלפי בני ישראל? זה הכל הקדוש ברוך הוא קורא לנו להתעורר, להתעורר.
כן, זעקה שאין מה להוסיף, פשוט מילים כדורבנות ודברים כהווייתם.
הרב שווינגר, אחרי שיחת המוסר הכל כך כואבת...
זה באמת לא שיחת מוסר, אני מדבר לעצמי. בוא, משגיח אני לא, כן? אני רחוק ממודקה כמתחווה חץ מקשת, זה גם כן קשור ללג בעומר.
אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסוגל לחשוב ולהבין אחרי הסרטון שהורי התצפיתניות פרסמו אתמול, לחשוב על הורים שהילד או הילדה או הבן משפחה שלהם נמצא שם מעבר לגבול בשבי, והם יודעים ורואים מה נעשה שם ומה קורה איתם למעלה מ-200 ומשהו יום. איך אפשר להיות באווירה כזו? כי דיברת על אווירה, דיברת על הרגשה, דיברת על הסתר פנים. אני מנסה לחשוב על הדבר הזה, זה פשוט לא רב היום.
תראה, לכל אלה באמת שלפעמים מתנגדים לעסקה של החטופים, בעד עסקת החטופים, היה לי שיח ושיג עם הרבה אנשים בנושא הזה, ודעתי הייתה שכל אחד חכם, אם לא מישהו מבני משפחתו היה חס וחלילה בין החטופים או החטופות. קל לנו לדבר מהמקום שאנחנו נמצאים, אבל אוי לנו, בוא נחשוב מה עובר על אותם אמהות, על אותם אבות, על אותם בני משפחה, שהם יודעים שבן משפחה שלהם נמצא בצרה או בשביעה, במערות שכוחות נטולות אוויר, בהתעללויות לא... אז מאוד קשה לי, לפחות, אני חושב שלכולנו, לקבל את האובייקטיביות הנכונה, ואת צריך באמת לשאול את ההלכה, מה עושים? מה עושים באמת במקרה כזה? אני לא מקנה באותה אמא, אני לא מקנה באותה אבא, וכמובן לא באותם חטופים. אבל מה שיש תופעה שאנחנו לא כל כך שמים אליה לב, שבקרב המשפחות של החטופים יש התעוררות דתית גדולה. יש כאלה שתקפו את העסקנים, את העסקניות שבקשר איתם, זה הרב שלמה רענן, הרבנית יפה דרי, שבאמת אתה רואה התעוררות דתית גדולה. כי בסופו של דבר, כשאתה מרגיש צרה, אתה יודע שלפנות רק לבורא עולם, אמו אנוכי בצרה. ואסור לשכוח את הנקודה הזאת, גם בשעות הכי קשות.
כן, איך הגדרנו את זה אתמול, הרב שווינגר? אנחנו בעצמנו בתוך קונספציה.
אני רוצה להגיד ברשותכם, אם יהיה לי עוד שתי דקות זמן, נקודה נוספת. אנחנו במוצאי שבת, רק שנייה, רפי.
חצי דקה יש, אבל לא יותר, אז בואו נזדרז.
יהיה דבר חשוב, במוצאי שבת, אנחנו למעשה, בל"ג בעומר נפסקה מיתתם של תלמידי רבי עקיבא.
כן.
נקברו באותה תקופה 24,000 תלמידים. תחלקו את זה ל-33, זה כמעט 700 לוויות ליום. בוא נחשוב על רב עקיבא, ראש ישיבה, שצריך להספיד, ולרוץ מלוויה לוויה אם הוא הספיק, ולראות את הצרות של עם ישראל, זה נותן פרופורציות, כי אחרי כל הצרות, אמו אנוכי בצרה, אב ביותם בארץ, והם לא מאסתי ולא גאלתים. תמיד שנראה גם את הישועה ואת התקווה ואת החמלה.
אמן. הרב רפי מנת, לא נשאר לנו הרבה זמן. אז...
אני רק אומר שיש עוד רגע שלא דיברנו עליו, אבל כמו שאני זוכר, שנה שעברה באותו לילה, לא שנה שעברה, לפני, בלילה של האסון הגדול במירון, לפני שנתיים, כשאתה פרצת לשידור...
שלוש שנים, וניסית להשמיע
את המשפחות, שלא ידעו מה קורה עם יקיריהם. אני מנסה לחשוב על היהודים היקרים, התמימים והצדיקים, שרגילים מגיל שלוש, כל שנה ביום הקדוש הזה, לבוא להתפלל, כמה יחסר להם, כמה יהיה קשה להם, לאלה שרגילים כל שנה להגיע, לעמוד השנה ולא לעלות להר.
קשה להסביר את זה באמת, הרב ורפי מנת, הרב יוסף שווינגר, שבת שלום, בשורות טובות, זכות רבי שמעון, תגן על עם ישראל בעת, בתקופה הקשה הזו, תודה רבה. תודה לפנחס בינדר הטכנאי, לשלומו פולק בהפקה. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד. ולכל מאזיננו, שיהיה שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות, הגאולה השלמה, האמיתית, בקרוב, לכל עם ישראל. להתראות. כל חי תמיד איתי.